today, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חיי וראיי, הדף היומי, יום שלישי, י"ב בכסלו תשפ"ג, מסכת נדרים, דף מ"ב. רדיו קול חי זו יחסנה לכל התורה נשמע בארצנו, מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה לניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב לבב שמים אנו את פעמינו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מלפניך אדוינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, לא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים בסייעת הדשמי הגדולה כרגלינו הטוב מדי בוקר את שיעור דפינו היומי, פרק השינון, הסיכום וחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף מ"א במסכת נדרים. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה, נחזור על השאלות והפעם נשיב גם את התשובות. שאלה הראשונה הייתה, מה פירוש הפסוק בחוסר קול? והתשובה היא, בלא נר ובלא שולחן, בלא אישה, בלא שמש, בלא דעה, בלא מלח ובלא רבב. שאלה שנייה, מדוע גדול נס של חולה שנתרפא מנס של חנניה, מישאל ועזריה? והתשובה, אש של חולה זה אש של שמיים, ושל חנניה, מישאל ועזריה זה אש של אדיות. שאלה שלישית, איזה חולים לא מבקרים ומדוע? ותשובה, חולי מעיים, מפני שצריך הרבה לנקבה ומתבייש, חולי העין ומחוש הראש, משום שהדיבור קשה להם. שאלה רביעית, מה הפירוש רפואת הנפש? מה הפירוש רפואת ממון? לאב ואמינה ולמסקנה. ותשובה, לאב ואמינה נפש בחינם, ממון בשכר, ולמסקנה נפש גופו, ממון בהמתו. שאלה חמישית, האם מותר למודר הנאה להתרחץ באמבטי ולשכב במיטה עם חברו המדיר? והתשובה, לרבי מאיר אסור בכל אמבטי ומיטה ובכל זמן, לרבי יהודה באמבטי גדולה מותר, ובקטנה אסור לרחוץ ומותר להזיע, במיטה גדולה מותר תמיד ובקטנה מותר בימות החמה. שאלה אחרונה על דף מ"א הייתה, האם מותר למודר הנאה לאכול מאותה צלחת של המדיר? והתשובה, בצלחת רגילה אסור, בצלחת שיש בה הרבה אוכל שלא שייך שיגמר ומחזירים מה שנשאר לבעלים מותר, ובאבוס של פועלים אסור. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אותו שלמדנו בסייעת הדשמי הגדולה בתלמוד תורתנו אתמול בדף מ"א במסכת נדרים. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי ניכר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, י"ב בכסלו תשפ"ג, ניכר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף מ"ב במסכת נדרים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף מ"א עמוד ב', מן המשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בעמוד 21 שורות לפני סוף הדף, משנה פותחת במילים ורוחץ עמו באמבטי גדולה, אבל לא בקטנה. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה שלפנינו היא המשך למשניות הקודמות, והיא מוסיפה לבאר את דינו של המודר הנאה מחברו. אומרת המשנה, ורוחץ עמו, מותר למודר לרחוץ עם המדיר באמבטי גדולה, משום שאינו נהנה מן המדיר. אבל לא רוחץ עמו באמבטי קטנה, משום שנמצא שנהנה מן המדיר, שעל ידי שהוא רוחץ שם עולים המים על המודר ומהנהו, אבל באמבטי גדולה אין המים עולים על ידי רחיצת המדיר ואין המודר נהנה מן המדיר. דין נוסף, ישן עמו במיטה, מותר למודר לישן עם המדיר במיטה אחת. רבי יהודה אומר שאין כוונת הנקמה להתיר אלא דווקא בימות החמה, שאין המודר נהנה במה שהמדיר שוכב עמו, אבל לא בימות הגשמים, מפני שהוא מהנהו, שעל ידי שהמדיר שוכב עמו, הרי הוא מתחמם, כמאמר הכתוב בקהלת, פרק ד' פסוק י"א, גם אם ישכבו שניים וחם להם, ולאחד איך יחם, אבל בימות החמה מותר לו לשכב עמו יחד, שאין לו צורך בחימום הזה. דין נוסף, הוא מייסב עמו על המיטה, מותר למודר להסב עם המדיר על המיטה בשעה שאוכל, ואפילו בימות הגשמים שאסור להם לישן ביחד, שהסיבה המשותפת אינה מחממת כמו השכיבה. והראש כתב שחידוש הוא שאין חוששים שמא יבוא לישן עמו יחד ויהנה ממנו. וכן אומרת המשנה, אוכל עמו על השולחן, מותר למודר לאכול עם המדיר על שולחן אחד, ואין חוששים שמא יבוא לאכול משל המדיר. והראש מבאר זאת על פי המבואר במשנה במסכת חולין בדף קוף זין עמוד ב' שאסור לשני אנשים לאכול בשר וגבינה על שולחן אחד שחוששים שמא יבואו לאכול אחד משל חברו, אבל שני אחסנאים מותר להם לאכול על שולחן אחד, זה בשר וזה גבינה, מאחר שאין מכירים זה את זה, וכאן מותרים לאכול יחד כיוון שהמדיר אסר עליו הנאה, מסתם אסונים הם זה את זה, יותר משני אחסנאים שאוכלים בשולחן אחד זה בשר וזה גבינה, ולכן לא חוששים שיוכלו זה מזה. שואל הרשב"א, למה לא חוששים כאן שיוכל המודר משל המדיר כמו לגבי איסור בשר בחלב? כאמור במסכת חולין שם, והוא מתרץ שאיסור נדרים חמור עליהם ואין חוששים שיעברו עליו. אבל אומרת המשנה, לא מן התמחוי אסור למודר לאכול עם המדיר מתוך קערה אחת שמניחים לפניהם, שאם המדיר אוכל מעט נשאר בקערה יותר בשביל המודר ונמצא שהוא מענהו. תמחוי זו קערה גדולה שמרוקנים לתוכה את כל הסיר ומניחים אותה לשולחן, וממנה מערים לשאר הקערות. וחוששים שמה ימשוך המדיר את ידו ולא ייקח אוכל לכבוד חברו, ונמצא שהמדיר מתכוון להנות את המודר. אבל מסיים את המשנה ואומרת, אוכל הוא עמו מן התמחוי החוזר, מותר לו לאכול עמו מקערה גדולה שהמזון והרב כל כך, עד שבוודאי לא יאכלו שניהם לבדם את כולה, אלא יחזירו את שערי המזון לבעל הבית, כי באופן זה אין המודר נהנה מן המדיר אם ימעט עלה באכילתו, מאחר שיש בה כדי צורך שניהם כמה שיחפצו. כך מפרש הרן, אבל הראש פירש התמחוי החוזר היינו שלאחר שמסיימים לאכול מחזירים את הקערה לבעל הבית, הוא ממלא אותה שוב עד שיוכלו כדי סובעם, ובאופן זה מותר להם לאכול יחד כיוון שהמודר אינו נהנה מן המדיר. ואילו המפרש פירש שאסורים לאכול מן התמחוי משום שבעל הבית מרבה במזון גם בשביל המדיר ונמצא שהמודר נהנה ממנו, והתמחוי החוזר היינו שאוכלים מעט ומחזירים השאר לבעל הבית שנמצא שלא נתרבה מאכלו בשביל המדיר, שהרי אף אם יש שם הרבה אינו אוכל אלא מעט. וכי אין זה פירש בתוספות ראש שחוששים שמה ירבה בעל הבית בנתינת מאכל בקערה לכבוד המדיר, וכשאוכל המודר ממנה נמצא שנהנה מן המדיר שבגללו קיבל יותר. ובביור תמחוי החוזר הוא מפרש, דהיינו שלאחר שהבעל הבית מחלק לכולם מחזיר את המותר לפניו וכולם אוכלים משם, ומזה מותר להם לאכול יחד שאין המאכל מונח שם לכבוד אחד מהם. והרמב"ם הלכות נדרים פרק ו' הלכת ט' פירש שרק לאכול ביחד אסור להם, שחוששים שמה יקרב את האוכל למודר או שימנע עצמו מלאכול כדי שהמודר יאכל. אבל אם כל אחד מהם אוכל לבדו אצל בעל הבית וסיים המדיר את סעודתו ויחזיר את המותר לבעל הבית, אף שיודע המדיר שכשיחזיר המותר לפני בעל הבית יניחנו הבעל הבית לפני המודר, מותר למודר לאכול מזה, ולא חוששים שמה ימעט המדיר באכילתו כדי שיהיה למודר, זה מותר כיוון שהם אינם אוכלים ביחד. זוהי המשנה שלנו הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף מ"א עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את הדין של רחיצה באמבטי, תניא נאמר בברייתא, המופיעה בתוספתא, לא ירחץ עמו באמבטי ולא ישן עמו ממיטה אחת, בין באמבטי או במיטה גדולה, בין באמבטי או במיטה קטנה, דהיינו, שאף באמבטי גדולה אסור לו לרחוץ עמו, אף על פי שבזה אין המודר נהנה מן המדיר, שאינו מעלה עליו את המים, מכל מקום אסור משום גזירה שמה יבוא לרחוץ עמו באמבטי קטנה, וכן אסור לישן עמו אף במיטה גדולה שאינו מתחמם על ידו, או בימות חמה, שאין הנאה בחימום, גזירה שמה יבואו לישון יחד במיטה קטנה בימות הגשמים. אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, במיטה גדולה אפילו בימות הגשמים ובמיטה קטנה בימות החמה מותר להם לישון יחד, כי במיטה גדולה אינם נוגעים זה בזה ואינם מחממים זה את זה ואינו נהנה ממנו, ולא גזרו על מיטה גדולה שמה יבואו לישון במיטה קטנה, וכן בימות החמה מותר לישון אפילו במיטה קטנה, כי אין הנאה מהנאת החימום, ולא גזרו על ימות החמה משום ימות הגשמים, וכן רוחץ מותר לו לרחוץ עמו באמבטי גדולה שאינו מעלה עליו את המים, ואין חוששים שמה יבואו לרחוץ גם בקטנה, וכן מזיע עמו בקטנה מותר למודר להיכנס יחד עם המדיר אפילו לאמבטי קטנה כדי להזיע, כיוון שאין שם חום אלא זהה לבד, ואין תוספת חום על ידי שגם המדיר נמצא שם. והר"ן סובר שמשנתנו כולה כרבי יהודה, ומה שאמר התנא בתחילה, וישן עמו במיטה, היינו רק בימות החמה ולא בימות הגשמים. אבל התוספות ריד, וכן בשיטה מקובצת, מפרשים שיש בזה שלוש שיטות. לפי התנא של המשנה מותר לישון עמו בין במיטה גדולה ובין בקטנה, בין בימות החמה בין בימות הגשמים, ולרחוץ אסור רק באמבטי קטנה. רבי מאיר סובר שבין באמבטי ובין במיטה אסורים בין בגדולה ובין בקטנה, בין בימות החמה ובין בימות הגשמים, ורבי יהודה סובר כתנא קמא באמבטי שרק בקטנה אסור לרחוץ אבל בגדולה מותר לרחוץ, וחולק עליו במיטה, ולפי דעתו אסורים לישן יחד במיטה קטנה בימות הגשמים. וטעם מחלוקתם, תנא קמא של המשנה סובר שהנאת חימום כשישנים יחד אינה הנאה חשובה שתיאסר במודר הנאה, וכן באמבטי אסור לרחוץ רק בקטנה שיש לו הנאה גדולה, אבל בגדולה אמבטי גדולה אינה נחשבת הנאה ומותר לרחוץ. רבי מאיר סובר שאסורים לרחוץ בין באמבטי גדולה בין באמבטי קטנה, וכן אסורים לישון יחד בין במיטה גדולה ובין במיטה קטנה, בין בימות החמה ובין בימות הגשמים, משום שכל הנאה אסורה ואפילו הנאה כלשהי, ולכן גם מיטה גדולה בימות החמה נחשבת הנאה, כי אי אפשר שלא יתקרר מהרוח, וחברו שישן עמו מגן עליו מהרוח, וכן כל רחיצה אסורה שגם באמבטי גדולה יש לו קצת הנאה מהרחיצה יחד. והתפארת ישראל כתב שטעמו של התנה במשנה שחילק בין שינה במיטה לרחיצה, משום שבאמבטי הנאת המודר באה על ידי מעשה של המדיר, דהיינו שעל ידי שהמדיר נכנס למים עולים עליו המים, מה שאין כן כשישנים במיטה הנאת החימום באה מאליה ולא על ידי פעולת המדיר. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אבל מייסב עמו על המיטה ואוכל עמו על השולחן, אבל לא יאכל עמו מן התמחוי, אבל אוכל עמו מן התמחוי החוזר. מבארת הגמרא, מהו התמחוי החוזר? אמר רבי יוסי בר חנינה, מן התמחוי החוזר, היינו מן התמחוי החוזר לבעל הבית, שהקערה גדולה ויש בה די מזון, כדי שיוכלו שניהם ויותירו ויחזירו הנותר לבעל הבית, ובזה אין המודר נהנה ממיעוט אכילת המדיר, כפי שכבר ביארנו במשנה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראה, הגענו למשנה השנייה המצויה בדף מ"א עמוד ב'. המשנה מונה דברים נוספים האסורים במודר הנאה. אומרת המשנה, לא יאכל עמו אסור למודר לאכול עם המדיר מן האבוס, כערה גדולה וארוכה דומה לאבוס של בהמה. הכלי שנותנים בו מזון לפני הבהמה נקרא אבוס, כמבואר במסכת שבת בדף קופנון ה', ופירש הר"ן שהכלי שנותנים בו מאכל לפני הפועלים נקרא גם כן בשם הזה, משום שהפועלים אוכלים הרבה ואובסים אותם כבהמות. וכפירוש רש"י במסכת שבת, שהאביסה היינו על עתה מרובה. אם כן, אומרת המשנה, לא יאכל עמו אסור למודר לאכול עם המדיר מן האבוס, כערה גדולה וארוכה דומה לאבוס של בהמה שנותנים לפני הפועלים לאכול ממנה, כי מתוך שהפועלים תורכים הרבה במלאכה, הרי רעבונם גדול ואכילתם מרובה, ואף שיש מזון הרבה בכלי, אינו יתר על צורכם, ונמצא שהמודר נהנה מהמדיר, אם ימעט עלה באכילתו, שעל ידי זה יגדל חלקו של המודר ויוכל להוסיף ולאכול. וכתב הר"ן שלגבי אבוס לא הזכיר התנא שמותר לאכול מן האבוס שחוזר לבעל הבית כמו לגבי תמחוי, משום שהפועלים אינם מחזירים את האבוס לבעל הבית כיוון שאינם מותירים כלום. וזה רק לפי שיטת הר"ן שפירש התמחוי החוזר הכוונה שנשאר לבעל הבית, אבל לפי הראש שתמחוי החוזר היינו שהבעל הבית ממלא להם פעם נוספת כדי שיוכלו, אין לפרש כך. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם נזכרו המדיר והמודר אצל בעל הבית אחד לחפירת קרקע לא יעשה עמו, אסור למודר לחפור עם המדיר באומן בשורה אחת שבקרם, משום שעל ידי שהמדיר חופר בקרקע שאצלו, הרי הוא מרקח גם את הקרקע הסמוכה לה, שיהיה נוח לו לחפור בה. והרי הוא מהנה את המודר שתהיה מלאכתו קלה יותר. אלו הם דברי רבי מאיר. ולמה לשורה של הנטיות בקרם קוראים אומן? מפרש המהר"ל בגור אריה, שמשוחה בשווה ממש מעשה אומן. ואילו הרמב"ם בפירוש המשניות מפרש שלא יקצור המדיר אצל המודר בשורה אחת, מפני שבזה הוא מקל עליו שיש לו דרך פנויה ללך בה ולקצור. וכן, ביד החזקה פוסק הרמב"ם הלכות נדרים פרק ו' הלכה י' ז', שאם נזדמנה לו מלאכה עמו, כגון שהיו קוצרים כאחד, עושה בריחוק ממנו. והטעם, גזירה שמה יסענו בקצירה. ממשיכה המשנה ואומרת, וחכמים אומרים, עושה מותר למודר לחפור עם המדיר, והוא ודין זהו דווקא באופן שהמדיר חופר ברחוק ממנו, באופן זה אין המודר נהנה מחפירת המדיר. ורבי מאיר סובר, אף ברחוק ממנו אסור משום גזירה, כמו שתבהר הגמרא. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף מ"א עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא הקצרה שאחרי המשנה. מבאר את הגמרא באיזה אופן נחלקו רבי מאיר וחכמים בקרוב עם מקום חפירת המדיר קרובה לשל המודר, לא פליגי לא נחלקו רבי מאיר וחכמים, ושניהם מודיעים דאסיר שאסור למודר לחפור משום שהמדיר מרפא את הקרקע לפני המודר ומקל עליו לחפור. כי פליגי, מתי נחלקו רבי מאיר וחכמים ברחוק? כשהמודר חופר בריחוק מקום המדיר, שבאופן זה אין חפירת המדיר מרככת את הקרקע שהמודר חופר בה. וכמה רחוק? אומר הראש, 500. בתא מחלוקתם אומרת הגמרא שרבי מאיר סבר גזרינן שלא יעבוד במקום רחוק משום שחוששים שמא יבוא לעבוד גם במקום קרוב, שזה אסור משום דקמרא פלא ארא קמי, שהמדיר מרפא ומרכך את הקרקע לפני המודר. ורבנן סברי לא גזרינן, לא גוזרים רחוק משום קרוב. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראה, הגענו למשנה בדף מ"ב עמוד א'. במשנה שלפנינו יבואר דין המדיר את חברו שלא ייהנה ממנו, אם מותר לו ליהנות משדהו ופירותיו בשנת השמיטה. וזה מתחלק לשני חלקים. א', באופן שהדיר את חברו לפני השנה השביעית, שעד שנת השביעית בוודאי אסור ויש לדון מה דינו כשהגיע השנה השביעית, אם האיסור ממשיך גם בשנה הזו. ב', באופן שהדיר את חברו בשנת השביעית עצמה, שיש לדון אם נאסר בכלל. אומרת המשנה, המודר הנאה מחברו שאסר עליו בנדר ליהנות מנכסיו לפני שנת השביעית אינו יורד לתוך שדהו, אסור לו להיכנס לשדהו של המדיר, שהרי גם ההילוך בתוך רשותו של חברו נחשב הנאה אסורה למודר הנאה. ומשנתנו סוברת כרבי אליעזר, שאוסר למודר הנאה אפילו דריסת הרגל בחצר המדיר, ואף שאין דרך בני אדם להקפיד על כך. כך אומר הר"ן ומקור הדברים במשנה לאל בדף ל"ב עמוד ב', שביארו את חילוקי הדינים בין המודר הנאה מחברו למודר ממנו מאכל. ואחד החילוקים הוא שהמודר הנאה אסור אפילו בדריסת הרגל בחצר המדיר, ואף שאין בזה הנאת ממון. ונתבהר שם בגמרא שדין זהו לשיטת רבי אליעזר הסובר, שאפילו ויתור אסור במודר הנאה, דהיינו שכשאדם קונה דבר במשקל דרך החנווני להוסיף לו מעט, ואף זה אסור במודר הנאה, אף על פי שדרך בני אדם בכך. ולכן גם דריסת הרגל שאין דרך בני אדם להקפיד עליה, אסורה. ואילו השיטה מקובצת מעמיד את משנתנו גם לשיטת חכמים המתירים דריסת הרגל, והוא מבאר שמדובר בשדה בימות החמה, שאז יש בשדה תבואה ומקפידים הבעלים שלא יעברו בה. הוא יפשטות לשון המשנה משמע שמדובר באדם שהדיר את חברו שלא ייהנה ממנו ולא במדירו שלא ייהנה מנכסיו, ועל פי זה הייתה המשנה מתפרשת יפה, שכשהגיע שנת השביעית, אין שום מקום לאסור את הפירות כיוון שאינם שלו ואינו נחשב כנהנה ממנו. אבל מדברי הגמרא לפי פירוש הראשונים עולה שהמשנה מדברת במדירו מנכסיו, ופירוש המשנה תלוי במחלוקת האמוראים בגמרא, האם המדיר את חברו מנכסיו נשאר האיסור על הנכסים אף לאחר שיצאו מרשותו, לפי האופנים השונים. ובמסקנת הדברים כותב המרומי שדה שאף המדיר את חברו הנאה ממנו יש בכלל דבריו גם כוונה להדירו מנכסיו. אם כן אומרת המשנה, המודר הנאה מחברו לפני שביעית אינו יורד לתוך שדהו. ממשיכה המשנה ואומרת, וכן אינו אוכל אפילו מן הפירות הנוטות על הדרך מחוץ לשדה, שהרי אסור לו ליהנות משל המדיר, ואף שאינו צריך להיכנס לשדהו כדי להתלם. ואם ידירו הנאה בשביעית, משנת השביעית עצמה, הנדר חל ואינו יורד לתוך שדהו של המדיר. אבל אוכלו מן הנטיות, הפירות הנוטות מחוץ לשדהו, כיוון שבשביעית הפירות מופקרים לכל ואינם שייכים למדיר ואין הנדר חל עליהם. ולמה אינו יורד לתוך שדהו אף שהפקירה התורה את השדה בשביעית, במה שנצרך ללקיטת הפירות ובכלל זה שמותר להיכנס לשדה כדי ללקט את הפירות, מכל מקום מודר הנאה אסור. ובגמרא לקמן בדף מ"ב עמוד ב', תביא הגמרא מחלוקת המוראים בטעם הדבר. ממשיכה המשנה ואומרת, וכל זה במי שהדיר את חברו שלא ייהנה ממנו. אבל אם נדר ממנו מאכל, אם נדר שלא ייהנה מחברו הנאת מאכל, ואין מדובר שידירו רק שלא יאכל משלו, אלא שלא ייהנה ממנו שום הנאה שיכולה לגרום לו הנאת מאכל, והיינו כל הנאה שיש לה שווי ממוני, שהרי בממון זה שהוא מרוויח על ידו ניתן לקנות מאכל. ודבר זה מתבאר מן הסוגיה לאל בדף למד ב' עמוד ב' ששנינו, אין בין מודר הנאה למודר מאכל, אלא דריסת הרגל וכלים שאין עושים בהם אוכל נפש. ויקשו בגמרא, והרי לא נדר אלא ממאכל ויש להתירו בכל ההנאות האחרות, ומסקנת הסוגיה שהמשנה מדברת באומר הנאה מביאה לידי מאכל עליי, שבאופן זה אסור בכל הנאה ממונית ואינו מותר אלא בדריסת הרגל ושאלת כלים שאין עושים בהם מאכל. כך היא שיטת התוספות שמשנתנו מדברת בנודר מכל הנאה מביאה לידי מאכל. שואלים האחרונים, למה הוצרכו לכך ולא פירשו התוספות כפשוטו במודר מאכל ממש, ומבאר השלמי תודה שתוספות רצו להעמיד את משנתנו כעין המשנה שבתחילת הפרק. ועוד שאם לא כן אין שום חידוש במשנה, אבל אם הוא מודר מהנאת מאכל יש חידוש גדול בסיפה. וכפי שהבהרו התוספות בהמשך. אז כאמור אומרת המשנה, אבל אם נדר ממנו מאכל, לפני שביעית יורד לתוך שדהו, רשאי להיכנס לשדהו של המדיר, שהרי ההילוך ברשותו של חברו אינו הנאת מאכל, ואינו אוכל מן הפירות של המדיר, שהרי הנאת מאכל היא, ובשביעית, אם נדר בשנת השביעית עצמה, יורד מותר לו להיכנס לתוך שדהו ואוכל, ומותר לו לאכול את פירותיו, ואינו נאסר כלל לא בירידה אל שדהו, מכיוון שאינה הנאת מאכל, ולא באכילת הפירות, כיוון שבשביעית הם הפקר. שואלים התוספות בדיבור המתחיל ובשביעית, שהרי להיל בדף למד ג' עמוד א', נסתפקה הגמרא אם מותר למודר מאכל לעבור בשדה המדיר כדי להגיע למאכל. הרי כאן מפורש במשנה שמותר לו להירד לשדה לצורך אכילת הפירות. תרצים התוספות שכאן ודאי הדבר מותר, כיוון שבזה אין האיסור מצד גוף הקרקע, אלא משום הנאה שמביאה לידי אכילה. ובשביעית התורה הפקירה את הקרקע הנצרכת ללקיטת הפירות. ואף שברישה נאסר לרדת לשדה לצורך לקיטת הפירות, ונחלקו המוראים בטעם האיסור המבואר במשנה במודר הנאה, ולהעמיד את המשנה באילנות העומדים על הגבולין, שאפשר להגיע אליהם בלא כניסה לשדה ולכן לא הותרה הכניסה, אבל לכן אילנות העומדים באמצע השדה מותר להיכנס לשדה כדי לקחת את פירותיהם. ורבי שמעון בן אליקים סובר, שאף לאילנות העומדים באמצע השדה אסור, שגזרו חכמים, שמא ישעה בשדה אחר הלקיטה שלו לצורך ויעבור על איסור הנדר. מכל מקום, כל זה לא שייך לגבי מודר מאכל. לדעת אולה שהמשנה מדברת באילנות העומדים על הגבולין, אין כאן מקום לאסור, שמכיוון שיכול ללקט מבחוץ בלא כניסה לרשות חברו, נמצא שהכניסה אינה הנאה מביאה לידי מאכל, אלא דריסת הרגל באלמה היא שלא נאסרה במודר מאכל. וכן לרבי שמעון בן אליקים, הרי במודר מאכל לא שייך לאסור, משום שמה יתעכב בשדה אחר לקיטתו, שהרי אין בזה הנאה מביאה לידי מאכל, אלא דריסת הרגל גריידה. זוהי המשנה שלנו בתחילת דף מ"ב, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בביאור דברי המשנה. רב ושמואל דאמרי תרוויו, שניהם פירשו את המשנה כדי להלנה. אומר לחבירו, נכסים אילו עליך, והכוונה בזה קונם נכסים מסוימים אילו עליך, והבח גרס נכסי עליך. אם אמר לו כך לפני השנה השביעית, אין יורד לתוך שדה ובינו אוכל מן הפירות הנוטות, שכיוון שהדירו לפני השנה השביעית שהשדה והפירות שלו הרי חל הנדר ואינו יורד ואוכל, ואף על פי שהגיע שנת השביעית, כי מכיוון שחל הנדר ונאסרו הפירות, הרי הם עומדים באיסורם אף בשביעית. ואם בתוך השנה השביעית נדר, אין יורד לתוך שדהו, שהרי אף בשביעית עצמה יכול לאסור דבר זה. אבל אוכל מן הפירות הנוטות, שהרי הפירות אינם שלו בשמיטה ואינו יכול לאוסרם. ולפי דבריהם, תתפרש המשנה כך, לפני שנת השביעית, היינו שנדר לפני שנת השביעית, ואסור אף כשתבוא השביעית. ובשביעית, היינו שנדר בשביעית. בדעת החולקים, ורבי יוחנן וריש לקיש דאמרי תרוויו, שניהם אמרו שאומר לחברו, נכסי עליך, לפני שביעית, קודם שהגיע שנת השביעית, אין יורד לתוך שדהו של המדיר, ואין אוכל מן הפירות הנוטות. אבל אם הגיע שביעית, אינו יורד לתוך שדהו, אבל אוכלו את הנוטות. ואף על פי שנאסרו עליו קודם שביעית, משנכנסה שנת השביעית, פקע איסורם. ונמצא שנדר זה בטל מקצתו לעניין הפירות, ונשאר מקצתו לעניין הקרקע. ואף על פי שבטל מקצת הנדר, אין אומרים נדר שבטל מקצתו בטל כולו, כפי שלמדנו ליל בדף חבב עמוד א', שאין אומרים נדר שבטל מקצתו בטל כולו, אלא במקום שבטל מקצת הנדר מחמת טעות הנודר שאינו חפץ במקצת מהנדר. אבל אצלנו בסוגיה הרי הוא רוצה לאסור אף בשנת השביעית, אלא שאינו יכול. אז לפי דבריהם של רבי יוחנן וריש לקיש, תתפרש המשנה כך, לפני שנת השביעית היינו כשעדיין לא הגיעה השנה השביעית, ובשביעית הכוונה לאחר שהגיעה השביעית, ואף אם נדר קודם לכן, ובזה נחלקו על רב ושמואל, שלפי רב ושמואל, אם נדר קודם שביעית וחל איסור על הפירות, הרי הם אסורים אף כשתגיע שנת השביעית. והמשנה שהתירה בשביעית, היינו אם נדר בשביעית, שמכיוון שאין הפירות שלו, אין יכול לאוסרם. ולפי רבי יוחנן וריש לקיש, התירה המשנה אף אם נדר קודם שביעית, והגיע השנה השביעית. מבררת הגמרא את סברת המחלוקת, לאמא באק המפליגי שמה בכך נחלקו. דרב ושמואל סברי, רב ושמואל סוברים, אדם אוסר דבר שברשות... בכוחו של אדם לאסור כל דבר המצוי עכשיו ברשותו על מנת שיהיה נשאר באיסורו אף לאחר שייצא מרשותו. ואם כן הנודר קודם השביעית ואסר את הפירות, הרי הם עומדים באיסורם אף בשנת השביעית. ובהכרח שהמשך דברי המשנה מתירה את הפירות, היינו דווקא כשנדר בשביעית עצמה שאין הנדר חל כלל, כיוון שכבר אינם ברשותו בשעה שנודר. ובביאור העניין כיצד יכול האיסור להמשיך אף לאחר שיוצא מרשותו, ביאר בשיעורי רבי דוד בשני אופנים, א', שנדר דינו כהקדש, וכמו שבהקדש, כיוון שחל על חפץ שוב אינו פוקע, גם בנדר הדין כך, ב', שכמו שאדם יכול להכיל איסור על החפץ היום, יכול גם להכיל איסור על לאחר זמן, מכיוון שכיום הרי הוא ברשותו גם לזמן ההוא. אמנם ודאי באופן שמחיל איסור, במפורש על הזמן שיוצא מרשותו, זה לא מועיל. והקהילות יעקב מבאר שאין הכוונה כאן שהוא מכיל איסור על הפירות בפני עצמם, שהרי הפירות שיגדלו בשביעית אינם בעולם, ואין אדם יכול לאסור דבר שלא בא לעולם על חברו. כמפואר לכמן בדף ממזיין עמוד א', וביותר קשה, שהרי הפירות שיגדלו בשביעית מעולם לא היו ברשותו, כי מיד בגדילתה נעשים מפקר. אלא הכוונה שהוא אוסר את גוף הקרקע וגוף האילן, והפירות נאסרים ממילא מדין גידולים. ואף על פי שהוא אוסר את גוף הקרקע והאילן, מכל מקום בשנת השביעית אינו יכול לאוסרם, אף שגוף הקרקע והאילנות שלו, מכיוון שלעניין הפירות, אף הקרקע והאילן אינן שלו, כמו אדם המוכר לחברו דקל לפירותיו שאינו יכול לאוסרו עליו. ממשיכה הגמרא ואומרת, ורבי יוחנן וריש לקיש סברי, אין אדם אוסר דבר שברשותו לכשייצא מרשותו. אין אדם יכול לאסור את רכושו למשך הזמן שהוא עדיין שלו, אבל כשייצא מרשותו יפקע האיסור. כי לאחר שיצאו מרשותו הרי הם נכסי חברו, ואין אדם אוסר נכסי חברו על חברו, מסביר הרן. ולפי דברי רבי יוחנן וריש לקיש, מתפרשת הסיפה של המשנה ובשביעית, אף בן אדר קודם השביעית ונכנסה השביעית, שמכיוון שהגיע השנה השביעית והופקרו הפירות, פקע איסורם. ויש לברר מדוע המחלוקת של המוראים בעניין הזה של אדם אוסר דבר לכשיצא מרשותו, זה דווקא לעניין שביעית ולא לגבי אדם שאסר חפץ ולאחר מכן מחרו נתנו במתנה. מצינו בזה שני ביורים חלוקים באחרונים. הנדרי זריזין כתב שהחידוש לגבי שביעית הוא בדברי רבי יוחנן וריש לקיש הסוברים, שגם בזה אינו יכול לאסור אף על פי שרק יצא מרשותו ולא נכנס לרשות אדם אחר, וכל שכן במוכר או נותן לחברו. ובספר תפארת ציון כתב שהחידוש הוא דווקא בדברי רב ושמואל הסוברים, שאדם יכול לאסור דבר לכשיצא מרשותו אפילו לגבי שביעית, ששם הרי כבר בשעה שאוסר ידוע לנו שלא יהיו ברשותו בשנה השביעית, ובעל כורחו הם יוצאים ממנו, וכל שכן במוכר או נותן במתנה, שבזמן שאסר לא היה שום חיסרון בבעלותו אף כלפי העתיד. מקשה הגמרא ותסברה, וכי תסבור כן כלומר, וכי ייתכן לומר שבזה נחלקו, מעיקה למאן דאמר אין אדם אוסר דבר שברשותו לכשיצא מרשותו, וכי יש מי שסובר שאין אדם יכול לאסור דבר שלו על מנת שישאר באיסורו לאחר שיצא מרשותו, גם אם הוא יפרש רצונו בכך? אם כן, נפלגי יחלקו המוראים באדם האוסר בלשון נכסים אלו, וגם בזה יאמרו רב יוחנן וריש לקיש, שהאיסור נפקע כשתגיע שנת השביעית, וכל שכן באומר נכסי. ומכיוון שרבי יוחנן וריש לקיש השמיעו את דינם במי שאומר נכסי, דהיינו הנכסים שלי הרי משמע שדווקא באופן זה אמרו שהאיסור נפקע כשיצא מרשותו, לפי שמתוך משמעות דבריו יש להבין שאין כוונתו לאסור אלא כל זמן שהם נכסיו, אבל כשאומר נכסים אלו יכול לאסור אף לך שיצאו מרשותו. שואלים האחרונים, מדוע מקשה הגמרא את הקושייה הזו רק על רבי יוחנן וריש לקיש, הרי כמו כן יש להקשות על דברי רבי שמואל, מדוע נקטו את דבריהם בנכסים אלו ולא נקטו נכסי שהוא חידוש גדול יותר? מתרץ הנדרי זריזין שיותר היה להם לרבי יוחנן וריש לקיש להשמיע את החידוש בדבריהם, כי כוח הדהתר העדיף. ממשיכה הגמרא ואומרת, וטוב ועוד קשה, התנן הרי שנינו במשנה במסכת בבא קמא בדף קח עמוד ב, דאדם אוסר דבר שברשותו לכשיצא מרשותו, כלומר שבאפשרותו לעשות כן דתנן. שנינו שם במשנה, אדם האומר לבנו, הריני אוסר עליך באיסור קונם את כל מה שאתה נהנה לי, דהיינו שאסר עליו בנדר להנות ממנו, אין איסור זה חל אלא בחיי האב, אבל אם מת האב, יירשנו הבן. ובטעם הדבר כותב הרן, דלאו מדידי מתעני אלא מירוש שתזכי לרחמנה, שלא ממנו הוא נהנה, אלא מירושתו שזה זיקתה לו התורה. אבל אם הוסיפה ואמר בחייו ובמותו, דהיינו שאמר במפורש שאוסר עליו את נכסיו הן בחייו והן לאחר שימות, אם מת לא יירשנו, כיוון שהאב אסרו בפירוש ליהנות מן הנכסים אף לאחר מותו, הרי מפורש שאפשר לו לאדם לאסור את נכסיו גם לאחר שיצאו מרשותו, ולא ייתכן שיחלקו רבי יוחנן וריש לקיש על כך. דוחה הגמרא את הראיה מהמשנה במסכת בבא קמא, ואומרת שעדיין אפשר לומר שנחלקו רבי יוחנן וריש לקיש גם באומר נכסים אילו עליך, ולא יאסר חברו כשתגיע השנה השביעית, ולא קשה מן המשנה במסכת בבא קמא. כי שייני אחד, כאמר לי, אמר האב לבנו בחייו ובמותו, ובאופן זה שמפרש כן הרי הם נאסרים אף לאחר שייצאו מרשותו. אמנם כשאמר נכסים אילו, סוברים רבי יוחנן וריש לקיש שלא התכוון לאוסרם אלא כשהם ברשותו, ובזה נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש עם רב ושמואל, שלפי דעת רב ושמואל כוונתו לאסור את הנכסים גם לאחר שייצאו מרשותו, ולכן אין האיסור נפקע בשביעית, ולרבי יוחנן וריש לקיש כשמגיע שביעית נפקע האיסור. אז הרן מסביר שהגמרא חוזרת בה ממה שסברנו בתחילה, שלדעת רבי יוחנן וריש לקיש אין אדם יכול לאסור נכסים שיעמדו באיסורם גם לאחר שייצאו מרשותו, אף אם אומר כן בפירוש. שהרי מן המשנה במסכת בבא קמא מוכח שאם אומר בחייו ובמותו חל הנדר גם לאחר שימות, ולא יהיו הנכסים ברשותו. אלא שרבי יוחנן וריש לקיש סוברים שהאומר נכסים מאילו אין כוונתו לאוסרם אלא כל זמן שהם ברשותו. אבל התוספות ריד חולק על הרן בביאור הסוגיה וכותב שכוונת הגמרא בדחייתה שי ניחא דקאמר לבחייו ובמותו, שרבי יוחנן וריש לקיש סוברים שבאמת אין אדם יכול לאסור לכשיצא מרשותו אם הוא משתמש בלשון נכסים אלו, גם אם כוונתו לאוסרם לעולם, אלא אך ורק בלשון בחייו ובמותו הוא יכול לאסור. ועל זה מקשה הגמרא מכל מקום קשיא שאין סברה לחלק בזה, שמאחר הוא יכול לאסור בלשון בחייו ובמותו, מדוע לא יוכל לאסור בלשון נכסים אלו? ועל כן נדחתה הוקמתה הזו לגמרי, שאין שום סברה לחלק בין האומר נכסים אלו לבין האומר בחייו ובמותו. ובספר נדרי זריזין כתב לבאר את דברי הגמרא באופן אחר, שיש לחלק בין יורש לאדם אחר לגבי העניין הנידון בסוגייתנו, מכיוון שהיורש קרא דאבוה הוא הרגל של אביו, ייתכן שאף על פי שאין אדם יכול לאסור דבר לכשיצא מרשותו, מכל מקום יכול לאסור על בנו, מאחר שהוא קרא דידי, וכאילו לא יצא מרשותו עדיין. ולפי זה הוא מבאר את קושיית הגמרא, שהייתה בדרך של ממה נפשך. אם נכון הוא שהיורש קרא דאבוה, הוא ודינו חלוק מאדם אחר לעניין הזה, אם כן, אף אם לא פירש שאוסר בחייו ובמותו, יאסר אף לאחר מיתה, כיוון שאנחנו דנים כאילו האב עדיין חי, ומכיוון שמבואר במשנה שאינו נאסר לאחר מיתה, אם לא אמר בחייו ובמותו, בהכרח שהוא אינו נידון כקר הדאבו על העניין הזה, אלא כשאר כל אדם. ומכיוון ששנינו שאם אמר בחייו ובמותו יכול לאסור עליו, אם כן הוא הדין שיכול לאסור על אדם אחר לאחר מותו, דחתה הגמרא ואמרה, שי ניחא דקאמר לי בחייו ובמותו, כלומר שייתכן באמת לומר שאין אדם יכול לאסור נכסיו לאחר מותו, ולא כמו שיטת הרן, ורק יורש שייני מאחר שהוא קרא דאבוה, ואף על פי כן רק כאשר הוא מפרש להדיה שאוסר גם בחייו ובמותו, אז נאסר היורש, משום שאם לא פירש כן, אנחנו עומדים את דעתו שאינו רוצה להדיר את בנו מירושתו, מאחר שיש מצווה להוריש נכסיו לבנו, ועל כן במדיר בנו סתם אנחנו מפרשים שכוונתו לאסור הכל זמן שהוא חי, ורק כאשר מפרש בחייו ובמותו אנחנו רואים שכוונתו להדיר את בנו לגמרי מירושתו. אבל מזה אין ראיה שיכול לאסור גם על אדם אחר, כי שמה רק על היורש בכוחו לאסור, כיוון שנחשב עדיין ברשות האב. ואומר הרן, שיני מצינו לכמן בדף ממזיין עמוד א', לגבי אדם האוסר את פכסי חברו עליו, שאם אומר ביתך, לא נתכוון אלא כשהוא ברשותו. אבל כשאומר בית זה, נתכוון לאוסרו לעולם, ואם כן לכאורה, גם באדם האוסר נכסיו על חברו, היה לנו לומר שאף בלשון נכסים אלו נתכוון לאסור אף לאחר שייצאו מרשותו. ובכל זאת אומר הר"ן שיש לחלק ביניהם, שכאשר אדם אוסר את בית חברו על עצמו בלשון בית זה, משמעות דבריו שאינו חפץ ליהנות מן הבית, ולא בעטיו של בעליו. אלא אנחנו אומרים שמסתם מצא איזה פגם וחיסרון בגוף הבית, ואם כן בוודאי אינו חפץ בו לעולם. ואין חילוק ברשות מי מצוי הבית. מה שאין כן באדם האוסר את ביתו על חברו, אין מסתבר כלל לומר שהוא אוסרו עליו משום פגם שיש בבית, וכל זמן שלא פירש בדבריו שרצונו לאוסרו לעולם, אנחנו תולים שאין כוונתו לאוסרו, אלא כל זמן שהבית שלו. שרי מה אכפת לו אם יענה עלה מבית זה כאשר הבית לא יהיה ברשותו. כאמור הסברו של הר"ן. אומרת הגמרא, אבל היישוב הזה אינו מיישב אלא את הקושייה השנייה מן המשנה, אבל מכל מקום הקושייה הראשונה קשיא, אם סוברים רבי יוחנן וריש לקיש שאומר נכסים אלו אינם אסורים לאחר שיצאו מרשותו, אם כן מדוע נקטו את הלשון נכסי? חוזרת בה הגמרא ומבארת את המחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש לבין רב שמואל באופן אחר. אלא מזה מוכרח שבאוסר את חברו בלשון נכסים אלו, כולי עלמא לא פליגי, שאין האיסור נפקע לאחר שיצאו מרשותו. כי פליגי, באומר נכסי. רב שמואל סברי, לא שנה נכסים אלו, לא שנה נכסי, אדם אוסר, אף לאחר שיצאו מרשותו. שאף באומר נכסי, אנחנו מפרשים שכוונתו לומר, אילו שהם עכשיו נכסי, יאסרו עליך לעולם. ואין כוונתו למעט ולומר, רק כל זמן שהם נכסי, אלא לפרש את דברה ולהורות שכוונתו לנכסים שלו. ומה שנקטו בלשונם אילו, זה לאו דווקא. אלא אף כשאומר נכסי אילו, כל דינו של הנדר אינו אלא מתיבת נכסי. ובתיבת אילו אינו מוסיף איסור על הנדר, ועד הרבה, משמע שבא לגרוע את כוח הנדר לאסור דווקא נכסים אילו. ואפילו אחי אדם אוסר, כיוון שכשאמר נכסי, כוונתו לאסור לעולם. ורבי יוחנן וריש לקיש סברי, אם אמר נכסים אילו, אדם אוסר אף לאחר שייצאו מרשותו. שמכיוון שלא פירש נכסי, אלא סתם נכסים אילו, מוכח מלשונו שכוונתו לאסור לעולם. אבל האומר נכסי, אין אדם אוסר אותם לעולם, כיוון שמשמעות לשונו, שלא יאסרו אלא כל זמן שהם נכסה, ולא לאחר שימות או שימכור לאחר. לפי האוקימתא הזו, רב שמואל מעמידים את המשנה בין באמר נכסים אלו ובין באמר נכסי. ובשניהם דינו שאם נדר קודם שביעית, אין הנדר נפקע בשנה השביעית, ורק אם נדר בשביעית עצמה, אין הנדר חל. ולדעת רבי יוחנן וריש לקיש, המשנה מדברת דווקא באומר נכסים אלו, ואז אין האיסור נפקע כשמגיע השביעית, אבל אם אמר נכסי, אינו נאסר בשביעית. אומר הר"ן, מה שנקטו רבי יוחנן וריש לקיש בלשונם נכסי, אין כוונתם להעמיד את המשנה בנכסי, אלא כוונתם לחלוק על רב שמואל, שאי אפשר להעמיד את המשנה באומר נכסי, כיוון שבאופן זה כשמגיע השמיטה, איסור נפקע, אלא יש להעמיד את המשנה דווקא באומר נכסים אלו. מקשה הגמרא על מה שפירשנו בדברי רב שמואל. שואלת הגמרא, ומעיקה למאן דאמר, הייתכן שיש מי שסובר לא שנה נכסים אלו ולא שנה נכסי? שגם האוסר בלשון נכסי דינו כאוסר בלשון נכסים אלו וחל אף לכשייצא מרשותו? ואתנן, והרי שנינו לקמן בדף ממבב עמוד א' במשנה, אדם האומר לחברו קונם לתוך ביתך שאני נכנס, כלומר שאסר על עצמו את בית חברו שיהיה אסור לו להיכנס אליו, או שאמר לו קונם שדך שאני לוקח, שאסר על עצמו את השדה לקנותה ממנו, בשני אופנים אלו דינו, שאם את בעל הבית או בעל השדה, או שמחרו לאחר את הבית או את השדה, מותר לנודר להיכנס לבית ולקח את השדה. כיוון שנקט בלשון נדרו את המילה ביתך וכן שדך, שמשמעו דווקא כאשר הוא שלך ולא לאחר שעבר לרשות אחרת. אבל אם אמר קונם לבית זה שאני נכנס, או שדה זו שאני לוקח, אף אם מת בעל הבית או בעל השדה, או שמחרו לאחר, אסור. כיוון שלא הזכיר בנדרו של מי הבית או השדה, ואסר אותם על עצמו בכל רשות שיהיו. הרי מפורש במשנה שמי כיוון שאמר ביתך או שדך, לא נתכוון לאסור אלא בזמן שהם ברשות הבעלים. וכמו כן האוסר על חברו בלשון נכסי, יש לנו לומר שאין כוונתו לאסור עליו לעולם, אלא רק כשהם ברשותו. וכותב הר"ן שיש ללמוד את הדבר הזה בכל שכן, שאם אמרו כן לגבי האוסר על עצמו בית או שדה מסוים, שמכיוון שנקט בלשונו ביתך, לא נתכוון לאוסרו אלא כל זמן שהם ברשות אדם זה, כל שכן האוסר נכסיו על חברו בלשון נכסי, שיש לומר שאין כוונתו, אלא שלא ייהנה ממנו, דיינו כל זמן שהנכסים שלו. מכוח הקושייה הזו מסיקה הגמרא, אלא כי אמרי רבי יוחנן וריש לקיש. אי מתי אמרו רבי יוחנן וריש לקיש שאין אדם אוסר לכשייצא מרשותו? דווקא כשמדירו בלשון נכסי. ואם יאמר נכסים אלו, מודים רבי יוחנן וריש לקיש שנאסר לעולם. ולעומת זאת רב שמואל שאמרו שאדם מוסר לכשייצא מרשותו לא אמרו כן, אלא בו אומר נכסים אלו. ואם יאמר נכסי לא יהיה אסור אלא כל זמן שהנכסים ברשותו, ולא פליגי והם לא נחלקו אלא כל אחד ישמיע דין אחר באופן אחר. והר"ן מביא שיש כאן חילוק גרסאות, יש שגרסו בדברי רב שמואל נכסי אלו ויש שגרסו נכסים אלו. וכתב שאף לפי הגורסים נכסי אלו אנחנו דנים אותו כאומר נכסים אלו שאנחנו הולכים אחר הלשון האחרון שנקט. וכיוון שבסיום דבריו אמר אלו, הרי כוונתו לאסור את אלו הנכסים ואף לכשייצאו מרשותו. ושיטת רבינו אברהם מנהר שאין חילוק בין האומר נכסי לאומר נכסי אלו. שאף שאוסיף את המילה אלו לא נתכוון אלא למעט שאר נכסים ולא לאוסרם לעולם. וכשיטה הזו מדייק הבית יוסף. גם בדברי הרמב״ם שכתב בהלכות נדרים פרק ה' הלכה ד' שהאוסר חברו בלשון כיכרי זה או פירותי אלו וכיוצא בזה, מותר המודר בהם לאחר מיטת המדיר או כשמחרן לאחר. ואם כן גם לגבי ביתך זה, אנחנו תופסים רק לשון ביתך ולא לשון זה. אם כן יוצא מן הדברים, שאין כל מחלוקת בין האמוראים לא בביור דברי המשנה, ולא לדינה, וכולם מודיעים שאדם יכול לאסור לכשייצא מרשותו, והיינו כאשר אומר נכסים אלו. אבל אם יאמר נכסי, אין כוונתו אלא כל זמן שם ברשותו. ומשנתנו מדברת באומר נכסים אלו, ולכן אם מדיר לפני שביעית, ימשיך נדרו גם בשביעית, ורק אם מדירו בשביעית עצמה, לא אוכל נדרו לאסור הפירות שהם הפקר. ולפי האוקימתא הזו מסביר הר"ן, אמרו רב ושמואל את דבריהם על המשנה המדברת באומר נכסים אלו. ורבי יוחנן ורש לקיש הוסיפו על דבריהם שלא נטעה להעמיד את המשנה באומר נכסי, כיוון שבאופן כזה אין אדם מוסר אלא כשם ברשותו. ואף שלכאורה אין כל חידוש בדברי רבי יוחנן ורש לקיש, מאחר שכבר ידענו מהמשנה לקמן, בדף מ"ו עמוד א', שיש חילוק בין האומר ביתך לאומר בית זה, מכל מקום הוצרכו לגלות שגם במשנתנו כך הוא הדבר, כדי שלא נטעה להעמידה באומר נכסי, שסתם מודר הנאה כוונתו ללשון נכסי. אומרת הגמרא שנינו במשנה ובשביעית עם מדירו בשביעית אין יורד לתוך שדהו, שאומנם אין הנדר חל על הפירות שהם הפקר, אבל הוא חל על גוף השדה ונאסר המודר לרד לשדהו של המדיר, ועל כן אינו יכול ללקט אלא את הפירות הנוטות לחוץ, שאינו צריך להיכנס לתוך השדה לצורך לקיטתם. מקשה הגמרא, מה ישנה דאוכל מן הנוטות? באיזה סברה חלוק דין הפירות מדין הקרקע שמותר לאכול מן הפירות הנוטות לחוץ מחוץ לשדה? משום דפיירא דאפקירא אינון, שפירות הפקרם. ואם כן, והרי ארא נמי ההפקרה, שכשם שהופקרו הפירות מן התורה, כך הופקרה גם זכות הכניסה אל השדה כדי ללוקטם. ואם כן, אין המדיר יכול לאוסרה עליו, שאין זה שלו אלא של הפקר. שואל האבנים מילואים, ומה בכך שהקרקע היא הפקר ללקיטת הפירות? הרי מצינו גבי אדם המזכיר בית לחברו, שהיא מוסרת נכסיו עליו לאחר מכן, חל הנדר ומפקיע את שיעבודו של הסוחר. ואם כן הוא הדין גם בשביעית, שאף שבוודאי יש לכל אדם זכות לירד לשדה לצורך לקיטת הפירות, מכל מקום אינו עדיף מסוחר, ועל כן, אם השר בעל הקרקע את נכסיו, הוא מפקיע לו את הזכות הזו, להיכנס וללקוט את הפירות. וביישוב הקושייה הזו כותב בספר קהילות יעקב, כך גם את הרץ, עקבת ציורים, שישנו חילוק יסודי בין זכות השימוש שיש לסוחר לבין הזכות שימוש בקרקע לצורך לקיטת פירות שיש לכל אדם בשנת השמיטה. שלסוחר יש רק קניין פירות בעלמה, כלומר זכות השתמשות בדבר, אבל גוף הדבר נשאר קנוי לגמרי לבעלים. ועל כן אם המזכיר אוסר את גוף הנכסים על הסוחר, חל הנדר, מכיוון שגוף הנכסים שלו, וממילא על ידי האיסור נפקע השיעבוד שיש לסוחר, לצורך השימוש בחפץ. מה שאין כן בשנת השמיטה, בזה חידשה תורה שגוף הקרקע קנוי לכל ישראל לצורך לקיטת הפירות, ונמצא שלעניין זה אין גוף הקרקע שייך לבעלים ואינו יכול לאוסרו. אם כן חוזרים אל קושיית הגמרא, באיזה סברה חלוק דין הפירות מדין הקרקע שמותר לאכול מן הפירות הנוטות לחוץ? הרי מן הפירות הנוטות לחוץ מותר לאכול, כי הפירות הפקרם. והרי כשם שהופקרו הפירות מן התורה, כך הופקרה גם זכות הכניסה אל השדה כדי ללוקטם בשביעית, ואם כן אין המדיר יכול לאוסרה עליו, שאין זה שלו אלא של הפקר. תרץ את הגמרא, אמר אולה, בעומדין אילנות על הגבולים. המשנה אוסרת לירד לקרקע של המדיר, מדברת באילנות הנטועים בקצוות השדה, ויש אפשרות לגשת עליהם וללקוט מהם ולא להיכנס אל תוך השדה. ובאילו לא יפקיר הכתוב את השדה כדי שיוכלו להגיע אל הפירות, שהרי גם מבחוץ אפשר ללוקטם. אבל באילנות העומדים באמצע השדה, באמת מותר למודר להיכנס לצורך לקיטתם, כי גם השדה הופקרה לצורך כך. ודעה נוספת מביאה הגמרא, רבי שמעון בן אליקים אמר, גזירה שמה ישעה בעמידה, כלומר אמנם מן התורה מותר לו להיכנס לשדה, שיפקיר אותה כתוב לצורך לקיטת הפירות בשביעית, אבל חכמים מסרו זאת משום גזירה שמה ישתהה שם לעמוד לשלו לצורך לאחר שסיים ללקט את הפירות. ולזה לא הופקרה, ונמצא נהנה מקרקע המדיר באיסור, ולפי זה, גם באילנות העומדים באמצע השדה, אסרה המשנה להיכנס לשדה. שואל הנדרי זריזין, מדוע הוא צריך רבי שמעון בן אליקים לחדש גזירה שמה אישה, הרי בפשטות מסברה ודאי הוא מודה לשיטתו של אולה, שבפירות העומדים על הגבולין אין יותר להיכנס לשדה ללא כתם, כיוון שיכול להגיע אליהם גם בלא כניסה לשדה. אם כן היה לו לומר שאנחנו גוזרים גם בפירות העומדים באמצע השדה, עטו פירות העומדים על הגבולין, שאם נתיר לו להיכנס ללקט את הפירות שבאמצע השדה, ייכנס ללקט גם את העומדים על הגבולין. הוא מתרץ הנדרי זריזין שרבי שמעון בן אליקים חולק על אולה וסובר שגם בפירות העומדים על הגבולין מותר למודר הנאה להיכנס לתוך השדה וללא כתם, כיוון שכניסה זו היא לצורך אכילה, והתורה התירה את הירידה לשדה לצורך אכילה גם במקום שיכול ללא כתם מבחוץ, ועל כן אינו גוזר אלא מצד שמה ישעה בעמידה, שבזה אין כלל צורך אכילה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה בדף מ"ב עמוד ב'. במשנה שלפנינו מפורטים כמה ענייני הנאה שאף למדיר אסור לקבלה מאת המודר, ואף שמעיקר הדין אין האיסור אלא על המודר, מכל מקום בהנאות האלו אסרו גם להפך, מן הטעם שתבהר הגמרא. אומרת המשנה, המודר הנאה מחברו, ולא נתבהר בדברי המשנה אם מדובר באדם שהדיר את עצמו מנכסי חברו, שחברו הוא זה שאסר עליו את השימוש בנכסיו, ותוספות כתבו בדיבור המתחיל המודר שמשנתנו מדברת באופן שחברו הדירו שלא ייהנה ממנו. ואילו רבי עובדיה מברטנורה בפירושו למשנה נקט שהמשנה מדברת באופן שהמודר הוא זה שאסר על עצמו את נכסי חברו. אז המודר הנאה מחברו לא ישילנו כלים ולא ישאל ממנו, לא ילבנו מעות ולא ילווה ממנו, ולא ימכור לו ולא ייקח ממנו, שניהם אסורים למכור זה לזה שום דבר. הרי שלושה דברים שאסורים על שניהם, שכשם שנאסר על המודר לשאול כלים או ללוות מעות או לקנות סחורה מן המדיר, שהרי בזה הוא נהנה ממנו, כמו כן נאסר עליו גם להשאיל את כליו או להלוות את מעותיו, או למכור סחורה למדיר. וטעם הדבר, תבהר הגמרא. זוהי המשנה שלנו, בדף מ"ב עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מדברי המשנה עולה שאדם המודר הנאה מחברו לא רק שאינו רשאי ליטול ממנו הלוואה, אלא אף אסור לו להלוות למדיר, וכן עניין שאלה ומקח. על כך מקשה הגמרא בישלם הדין זה שלא ילווינו המדיר למודר. מובן היטב, דקמהני לי. שהרי המודר נהנה בקבלת ההלוואה, אלא דין זה שלא ילווה אמנו, המדיר מן המודר אינו מובן. וכוונת הגמרא להקשות גם על שאר המקרים שבמשנה, אלא היא נוקטת את אחד מהם, אומר השיטה מקובצת. שהרי מה קמהני לי, איזה הנאה יש למודר בזה שהוא מלווה מעות למדיר? שואלים האחרונים, מדוע מבינה הגמרא שאין המודר נהנה מכך שהוא מלווה למדיר? הרי כיוון שהדירו בהנאה מן הסתם הוא שונאו, ואם כן יש לו הנאה בזה שהוא גומל עמו חסד, כמאמר הכתוב בספר משלי פרק כ"ה פסוק כ"א, אם רעב שונאך האכילהו לחם. ועוד יש להקשות שנהנה מכך שהמדיר נהיה ועבד לווה לאיש מלווה. והתשובה, מכיוון שהמדיר אינו מתכוון להנות את המודר בזה שהוא לווה ממנו, אלא הוא מכוון להנאת עצמו, ורק ממילא נהנה מזה גם המודר, על כן אין בזה כל חשש. כמו שמצינו לאל בדף למדהי עמוד ב' שמותר למדיר לתרום מתבואה שלו על תבואתו של המודר, אף על פי שוודאי נהנה המודר מכך. בכל זאת, כיוון שהמדיר אינו מתכוון להנאת המודר אלא לטובת הנאה שיש לו בזה מן הכהנים, אין בכך איסור. תירוץ נוסף שלא מצינו בכל מסכת נדרים שאסור למודר להנות מן המדיר הנאה שאינה גופנית, אלא שמחה בלב גריידה, ועדרה במצינו לאל בדף מ"א עמוד ב', שיכול המדיר לומר למודר איזה סם יועיל לרפואת בהמתו, כיוון שאין לו מזה הנאה גופנית, על אף שוודאי יש לו שמחה מזה. ומוסיפה עכשיו הגמרא לפרט את הקושייה, וביש למה לא ילווה עמנו ולא ייקח עמנו בשני, לא היה אפשר לתרץ בדוחק שטעם האיסור הוא כיוון שפעמים ייתכן דקמיתני מיני, שיהנה המודר מן ההלוואה או המחירה למדיר, וכגון באופן שלווה ממנו המדיר מטבעות רעות, ומיישיב לו מטבעות יפות. וכן עניין מקח, אם היא סחורה שאין לה קופצים, נהנה המוכר כאשר הוא מצליח להוציאה מתחת ידו ולמוכרה. אבל לא ישאל ממנו. שהמדיר לא ישאל מן המודר, מה יקם איתני מיני? הרי אין שום הנאה לאדם המשיל כאליו לאחרים, שהרי השואל מחזיר את החפץ בעין את מה ששאל ממנו. ועוד יותר, בשאלה, החפץ נפחת מערכו ואינו משתבח. וגרסת הרן בקושיית הגמרא ביש, למה לא ילווה ממנו ולא ייקח ממנו ולא ישאל ממנו המודר מן המדיר, דקם איתני מיני? שהמודר נהנה בכך שהוא לווה או לוקח או שואל מן המדיר, אלא לא ישילנו ולא ילבנו ולא ימכור לו המודר למדיר, מה יקם איתני מיני? איזו ענאה יש לו למודר במה שהוא משאיל או מלווה או מוכר למדיר? דהיינו, מכיוון שהגמרא העמידה את דברי המשנה בסחורה שיש לה קופצים רבים שאין לה מוכר כל ענאה במה שמוכרה, אלא עד הרבה כל הענאה היא של הלוקח, ועל כן נקשו שאין סיבה לאסור על המודר למכור למדיר מאחר שאין המודר נהנה מן המדיר, ולא העמידו את דברי המשנה בסחורה שאין לה קופצים, שאין בקנייתה כל הנאה ללוקח אלא רק למוכר, או בסחורה ממוצעת שיש במחירתה הנאה לשניהם, לפי שיש לדמות מקח להלוואה ושאלה, שבהם ודאי אין כלל הנאה למלווה והמשאיל, אלא לשואל והלווה. הביאה הגמרא שתי שיטות ביישוב דברי המשנה. דעה אחת, אמר רבי יוסי ברבי חנינה, משנתנו מדברת כגון שני אנשים שנדרו הנאה זה מזה, ועל כן אסור כל אחד מהם להשאיל לחברו. ומה שנקטה המשנה הלשון לא ישילנו ולא ישאל ממנו, אף שהכל עניין אחד, שהרי כל אחד מהם אסור בהנאת חברו, זה כדי להשמיענו שכאשר אדם מודר הנאה מחברו, ישנו איסור בין על המדיר להנות את המודר, ובין על המודר להנות מן המדיר. אבל אמנם המודר הנאה מחברו מותר להשאיל לחברו, אם אין עלה המודר ממנו גם כן. והחידוש בדברי המשנה שהלכה כרבי אליעזר הסובר שוויתור, דהיינו דבר שאין אדם מקפיד עליו כגון מעט תוספת שנותן החנווני ללוקח, אסור במודר הנאה, ואף שכבר סתמה המשנה בתחילת הפרק בדף למד בית עמוד בית לעיל, שהלכה כרבי אליעזר, בכל זאת הוצרכה משנתנו לחדש שגם לגבי שאלה והלוואה ומקח, הם אינם פחותים מוויתור ואסורים לדעת רבי אליעזר. דעה אחרת, אביי אמר, כל מי שחברו מודר הנאה ממנו, אסרה לו המשנה ליהנות מהמודר בשלושת ההנאות הללו, כפשטו דברי המשנה. ואכן מעיקר הדין אין איסור בזה שהמדיר ישאל כלי מן המודר. ומדברי סופרים אסרו, גזירה לשאול משום להשאיל, חששו חכמים, שאם ישאל המדיר מן המודר, יבוא גם להשאילו. וכן בכולו, וכן לעניין מקח, וכן לעניין הלוואה, גם כן אסרו משום גזירה. זוהי שיטת הרן הסובר שלדברי אביי גוזרים גם במקח. ולכן הקשה מהמשנה לעיל בדף למד א' עמוד ב' שהמודר הנאה מכל ישראל מותר לו למכור לישראלים דבר שיש עליו קופצין, שאין הוא נהנה במה שלוקחים אותו ממנו. וכן להפך, אם נדר שלא ייהנה לכל ישראל מותר לו לקח מהם דבר שיש עליו קופצין, ואין גוזרים. דרץ הרן בשם הרמב״ם שיש חילוק בין אדם פרטי לאומה שלימה, שרק באדם פרטי שהוא מודר הנאה מחברו גזרו שגם המדיר לא ייקח מן המודר, אבל הנודר לכל ישראל מותר לו לקח מישראלים, כי אם נאסור עליו זאת יהיה צריך לתרוח אחר נוכרים לקח מהם ותרחה יתיראי. עוד מקשה הרן שמצינו לכמן בדף מזין עמוד ב' שגם ביחיד לא גוזרים לגבי האומר לחברו הרי נעליך חרם, שנאסר המודר ליהנות מן המדיר ולא נאסר המדיר, והוא מתרץ שלא נאמרה הגזירה הזו אלא בהנאה שאין נראה לבני אדם שיש בה איסור, כגון לעניין הלוואה ומקח, וחששו חכמים שאם נתיר למודר להשאיל למדיר יבוא גם לשאול ממנו, אבל בהנאה גמורה שאין שום הוראת היתר ואין חשש שיבואו להקל בזה לא גזרו חכמים. ואילו הראש סובר שלא אמר רבי שגוזרים אלא לעניין שאלה והלוואה ולא לעניין מקח. והראש הולך לשיטתו שפירש במשנה שמדובר בזווין המציע, שבזה אין צריך להגיע לגזירה כיוון שיש בו ענה הן ללוקח והן למוכר. אבל למכור ביותר וליקח בפחות, מותר. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, הגענו למשנה בדף מ"ג עמוד א'. משנה זו יש בה שני חלקים. ובמשניות שלפנינו החלק הראשון נכתב יחד עם המשנה הקודמת, והחלק השני כמשנה בפני עצמה. החלק הראשון הוא המשך המשנה הקודמת לאל בדף מ"ב עמוד ב' שנאמר בה שהמודר הנאה מחברו לא ישילנו ולא ישאל ממנו. ומשנה זו באה לבאר שאף שאסור המודר לשאול מחברו, קיים אופן בו הוא יוכל לשאול. והוא כשכוונתו הייתה לאסור על עצמו את מעשה החרישה וממילא אחרים מותרים לחרוש עבורו בפרה הזו. והחלק השני בא לבאר אופנים מסוימים בהם מותר המודר להנות מאותו אדם שהוא אסור בהנאתו, על ידי שהנאה באה בעקיפין ולא ישירות מהאדם שהוא אסור בהנאתו. מבאר את המשנה מהו האופן בו המודר מותר לשאול מחברו, אדם שאמר לו, אדם שביקש מחברו השילני את פרתך ואמר ישיב לו חברו פרתי אינה פנויה, כעס המבקש על חברו שאינו רוצה להשילו, ואמר קונם שדי לגבי פרה זו שאני חורש בה לעולם, כלומר אסר על עצמו את חרישת שדהו בפרת חברו, ומדובר שאסר על עצמו את הפרה לחרוש בה את שדהו, ולא נתבהר בדבריו האם אסר את החרישה בפרה רק על עצמו או גם על האחרים. על כן אם היה דרכו לחרוש בעצמו הוא אסור בחרישה וכל אדם מותרים. ואף שבכל מקום אסור המדיר להנות את המודר אף על ידי שליח, שרי סוף סוף על ידי השליח המודר נהנה מהמדיר, כאן לא אסר על עצמו את ההנאה מהחרישה אלא רק את מעשה החרישה, ולכן כוונתו הייתה לאסור רק את מי שדרכו לחרוש בפרה. כך מסביר הנדרי זריזין. אז אם היה דרכו לחרוש בעצמו הוא אסור בחרישה וכל אדם מותרים, כיוון שאנחנו תולים שלא הייתה כוונתו אלא על עצמו. ואם אין דרכו לחרוש בעצמו הוא וכל אדם אסורין, שמכיוון שאין דרכו לחרוש לא נתכוון לאסור על עצמו את מעשה החרישה אלא את ההנאה מן החרישה, ועל כן אסור להנות גם מחרישת אחרים. ואף שמשמעות לשונו הייתה לאסור על עצמו, מכל מקום בנדרים עומדים את כוונת הנודר לפי העניין שבשבילו נדר, ולא לפי משמעות הדיבור, כך אומר המאירי. מבארת המשנה שישנם שלושה אופנים בהם יכול אדם להנות בעקיפין את מי שמודר ממנו הנאה. האופן הראשון, אדם הוא מודר הנאה מחברו, ואין לו למודר מה שיוכל, ולאו דווקא אם אין לו מה לאכול אלא אורך הדמיל תנקת, שכשאין לו מה לאכול מחפש המדיר דרך להנותו, הולך המדיר אצל החנווני, וגרסת הרן הולך אצל חנווני הרגיל אצלו, ונתחדש בדין הזה שאף שהוא רגיל לקנות אצל החנווני הזה, אנחנו לא אומרים שהחנווני הוא כשלוחו של המודר, אז אדם המודר הנאה מחברו ואין לו למודר מה שיוכל, הולך המדיר אצל החנווני ואומר, איש פלוני, נודר ממני הנאה, ולפי הגרסה שלפנינו, הבח גורס, איש פלוני מודר הנאה ממני, ואיני יודע מה אעשה, והוא החנווני נותן מזון לו למודר, ובא החנווני ונוטל מזה, שאמר לו את התשלום עבור מה שנתן למודר, ונמצא שהוא מהנה בעקיפין את אותו אדם שמודר ממנו הנאה. אבל אסור למדיר לומר לחנווני במפורש שייתן למודר, כיוון שאם יאמר לו במפורש, יהיה החנווני שליחו ושלוחו של אדם כמותו, ויהיה המודר אסור ליהנות אף על ידי החנווני. וכותב הר"ן שכל שכן, אם אמר המדיר, כל הזן אינו מפסיד, מותר. מוסיפה המשנה שדין זה נאמר, לא רק במקרה שאין למודר מה לאכול, אלא אף לצרכים אחרים. כגון אם היה ביתו לבנות, היה המודר צריך לבנות את ביתו. או גדירו לגדור, שהיה צריך לגדור את גדירו, או שדהו לקצור, שהיה צריך לקצור את שדהו, הולך המדיר אצל הפועלים ואומר להם, איש פלוני מודר ממני הנאה ואיני יודע מה אעשה, ואין עושים ממו, הם בונים את ביתו, את גדירו, או קוצרים את שדהו, ובאים ונוטלים שכר מזה שאמר להם. האופן השני שניתן להנות את המודר בעקיפין, אומרת המשנה, היו המודר והאדם, שהוא אסור ליהנות ממנו מהלכים בדרך, ואין לו למודר מה שיוכל, נותן המדיר מזון לאחד האנשים הנמצאים עמם לשום מתנה, לשם מתנה, ועלה המודר מותר בה במתנה, ובאופן זה אין המודר נהנה מן המדיר, אלא מזה שקיבל את המזון במתנה. ודווקא כשאין המודר מה לאכול, התירו חכמים באופן הזה, אומרים התוספות והראש, וחלוק האופן הזה מן הרישה לגבי חנווני, שהתוספות והראש ביארו דברי המשנה ואין לו מה שיוכל, שזה רק אורך דמילתא, אבל באמת מותר, גם ביש לו מה לאכול, כיוון שברישה החנווני נותן משלו ולא משל המדיר, ולכן התירו חכמים גם לכתחילה, אבל כאן שהאוכל מגיע מן המדיר, והוא נותן לאחר בשביל שיוכל המודר ליהנות ממנו, הרי זה כהערמה, ולא יתירו בזה חכמים אלא בשעת הדחק שאין לו מה לאכול. כך אומר השיטה מקובצת, ואילו התוספות במסכת כתובות בדף עין עמוד ב', דיבור המתחיל תפי, כותבים, שגם בסיפה של המשנה יש להתיר אפילו אם יש לו מה לאכול. האופן השלישי, אם היו מהלכים בדרך ואין עמהם אחר, אין אדם נוסף שיוכל המדיר לתת לו את המזון במתנה, מניח המדיר את המזון על הסלע או על הגדר ואומר הרי אין מופקרים לכל מי שיחפוץ ליטול אותם, ועלה המודר נוטל את המזון ואוכל, כיוון שהוא אינו נחשב כנהנה מן המדיר אלא כזוכה מן ההפקר, ורבי יוסי אוסר באופן זה של הפקר. ואף שמתקנת חכמים אין הפקר מועילת שהפקרנו בפני שלושה, וכאן הרי אין אלא אחד, מכל מקום, כיוון שכאן מדובר שאין לו מה לאכול, העמידו את דין תורה שמועיל ביחיד, כך אומר השח ביורי דעה סימן ריש חף א', סעיף קטן נון ג'. בסדר המשנה שנקטה היתר ללך לחנווני ואחר כך היתר ליתן לחברו לשם מתנה ולאחר מכן היתר של הפקר, ומשום לא זו אף זו, שמתחילה אומרים שמותר לומר לחנווני, ולא את זה בלבד התירו שנהנה מחפץ של החנווני, אלא באופן שנהנה מחפץ של האדם שהוא אסור בהנאתו, זה מותר. אם נתן את המתנה לאחר ועלה נוטל ממנו, ולא זו בלבד התירו, אלא אף אם אין אחר זוכה בזה קודם שחיית המודר, מותר אם המדיר מפקיר את החפץ. וכאמור רבי יוסי אוסר באופן הזה של ההפקר. אבל באופן השני שנותן מתנה לאדם אחר, מודה רבי יוסי שהמודר מותר ליטול מאותו אדם אחר. כך אומר התוספות, בדיבור המתחיל הרי, והרשב"א במסכת כתובות בדף עין כתב, שיש לתלות את הדבר הזה בטעמי הגמרא בשיטת רבי יוסי, שלפי הטעם שהוא אוסר משום שהפקר כמתנה שאינו יוצא מרשות המפקיר עד שזוכים בה, אם כן אין סיבה לאסור במקום שהוא נותן לאחר, ואין המודר זוכה ישירות מן המדיר. אבל הטעם שהוא אוסר משום מתנת בית חורון, יש לאסור גם במתנה. לא היה המשנה שלנו בדף מ"ג עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את טעמו של רבי יוסי. אמר רבי יוחנן, מה איתם עד רבי יוסי הסובר שבאופן שהמדיר מפקיר את המזון, אסור המודר לזכות מן ההפקר? מעמיד רבי יוחנן שרבי יוסי כסבר שהפקר דינו כמתנה. מה מתנה? כמו שמתנה אינה יוצאת מרשות הנותן עד אתיה. עד שהיא מגיעה מרשות הנותן לרשות המקבל, אף הפקר אינו יוצא מרשות המפקיר עד אתי, עד שהוא מגיע לרשות הזוכה, אבל כל זמן שלא זכה מן ההפקר, לא יצא הדבר המופקר מרשות המפקיר, ועל כן אסור המודר לזכות מן ההפקר, שהרי המזון לא יצא עדיין מרשות המפקיר, ונמצא שכשהוא זוכה בו, הוא נהנה מן המדיר. וממילא סובר רבי יוסי שכמו שבמתנה יכול הנותן לחזור בו מן המתנה כל זמן שלא זכה בה המקבל, שהרי לא יצא מרשותו עדיין, הוא עדין לגבי הפקר. יכול המפקיר לחזור בו מן ההפקר כל זמן שלא זכה בזה אדם אחר. כך כותב הרן, והרמב״ם כותב שהפקר הרי הוא כנדר ואסור לחזור בו. אבל לרבנן, מיד בשעת ההפקר נפקעת בעלות המפקיר מן החפץ, ואם כן המודר זוכה מההפקר ולא מהמדיר. בקשה הגמרא על דברי רבי יוחנן שביאר את טעמו של רבי יוסי משום שהפקר כמתנה. מה טיב רבי אבא, הקשה רבי אבא, שנינו בברית המופיעה בתוספת, שאם המדיר רוצה להנות את המודר יכול להפקיר את המזון ועלה, המודר נוטל את המזון והאוכל. ורבי יוסי אוסר, ואמר רבי יוסי, מתי אני אוסר על המודר לזכות במזון מן ההפקר? בזמן שנדרו של המדיר שאסר את המודר בענה קודם להפקרו את המזון. אבל אם היה הפקרו קודם לנדרו, שהפקיר את המזון קודם שאסר את המודר בענה, הרי זה מותר, כיוון שלא חל האיסור על המזון הזה, שהרי בשעה שהדיר את המודר מנכסיו כבר לא היה המזון שלו, אלא היה הפקר. והיא אמרת, אם אתה אומר שהפקר אינו יוצא מרשות המפקיר הדעתי, עד שהוא נכנס לרשות הזוכה בו, מה לי נדרו קודם להפקרו, מה לי הפקרו קודם לנדרו, כלומר, אין חילוק בזה בין אם קדם הנדר להפקר או להפך, שהרי בשני המקרים נהנה המודר הנאה מן המזון כשהוא עדיין שייך למדיר. אם כן מבואר שאם הפקר יוצא מרשותו משעה שהפקיר, מובן החילוק בין מקרה שקדם ההפקר לנדר לבין קדם הנדר להפקר, והביור בזה הוא שבאופן שמפקיר אחר שהדיר את חברו, מוכח שאין כוונתו לעשותו הפקר גמור כדי שיסקו בזה כולם, אלא כוונתו להפקיר כדי שיהנה בו המודר, ולכן אסור המודר לזכות בהפקר. אבל באופן שמפקיר קודם שנדר, ודאי כוונתו להפקר גמור, ולכן מותר המודר לזכות מן ההפקר. כך מסביר השיטה מקובצת. מכוח הקושייה הזו מוכח שגם לדעת רבי יוסי, דבר המופקר יוצא מרשות המפקיר אף קודם שזכו בו. דוחה הגמרא ואומרת, הוא מוטיב לה והוא משנה לה. רבי אבא הוא זה שמקשה את הקושייה הזו והוא עצמו מיישב אותה, שכן ניתן לבאר בדעת רבי יוסי שהפקר אינו יוצא מרשות מפקיר כל זמן שלא זכו בו. ואף על פי כן, אם קדם ההפקר לנדר, מותר המודר ליהנות מן ההפקר, כיוון שכל אדם הנודר לאסור אחרים בנעתו, אין דעתו על מה שהפקיר. ועל כן אם קדם ההפקר לנדרו, לא התכוון המדיר לאסור על המודר את מה שהפקיר. ואף שוודאי יכול המדיר לאסור במפורש גם את מה שהפקיר, שהרי כל זמן שלא זכו בו לא יצא ההפקר מרשותו. מכל מקום, כאשר נדר בלא לפרש, אנחנו תולים שאין דעתו על מה שהפקיר. מקשה הגמרא על היסוד הזה שאין דעתו של הנודר על מה שהפקיר. והגרסה שמופיעה כאן בגמרא היא גרסת התוספות והראש, אבל הרן גרס וביאר באופן שונה לחלוטין, ובעזרת השם נלמד גם את גרסת הרן לאחר מכן. מה טיב רבה הקשה רבה? נאמר במשנה במסכת בבא בתרא בדף קוף מ"ו עמוד ב', שכיב מרע כותב כל נכסיו לאחרים, שכיב מרע זה לא עלינו גוסס, אם שיער לעצמו חלק מסוים הרי זה כמתנת בריא, ואף אם עברי אינו יכול לחזור בו. אבל אם לא שיער לעצמו כלום, מוכח שלא נתן, אלא משום שהיה סבור שבוודאי לא יבריא, ועל כן אם עברי יכול לחזור בו, שהרי זה כמתנה בטעות. ומבארת שם הגמרא במסכת בבא בתרא בדף קמח עמוד ב', שבאופן שחילק כל נכסיו לכמה אנשים אנחנו בודקים האם כוונתו הייתה לחלק את כל נכסיו, ואז אם עברי חוזר בו מהכל, או שלא נתכוון אלא למקצת מנכסיו, ולאחר מכן נמלח, ובאופן כזה אינו יכול לחזור אלא ממתנת האחרון, כיוון שרק בזה לא שיער לעצמו כלום. אם כן, הקשה רבה מברייתא שאומרת שכיב מרע שכתב בצוואתו את כל נכסיו לשני אנשים באופן כזה, בתחילה כתב רק את מקצתן של הנכסים לראשון, ולאחר מכן כתב את כולן לשני לאדם אחר ועברי מחוליו. הדין הוא שהראשון קנה את מקצת הנכסים כדין מתנת שכיב מרע במקצת נכסים שכמתנת בריא, ואינו יכול לחזור בו, ואילו השני לא קנה כלום, כדין שכיב מרע נותן את כל נכסיו במתנה, שאנחנו דנים שלא נתכוון לתת, אלא מחמד שהיה בטוח שימות, ועל כן אם עברי יכול לחזור בו. ומן הדין הזה שהראשון זכה במקצת מוכח, שכאשר נתן לשני את כל הנכסים, אין אנו אומרים שכוונתו הייתה רק על מה שנותר מנכסיו אחרי הנתינה לראשון, אלא אומרים אנו שחזר בו מהנתינה לראשון והתכוון לתת את כל נכסיו לשני. כי אם נפרש שבנתינתו לשני לא התכוון לחזור בו מהנתינה לראשון, אלא נתן לו את נכסיו חוץ ממה שכבר נתן לראשון, אם כן לא יזכה אף הראשון בחלקו, שהרי זה שכיב מרע שמחלק כל נכסיו מקצתן לזה ומקצתן לזה, שהדין שאם עברי יכול לחזור בו מנתינתו, ובהכרח שבאמירתו כולן לשני התכוון לכל הנכסים ממש, ורצה לחזור בו מהנתינה לראשון ולתת גם את הנכסים האלו לשני, ודבר זה מוכיח שבשעת הנתינה לראשון לא התכוון לחלק את כל נכסיו, ועל כן זכה הראשון במקצת שקיבל. ואם כן יש להוכיח מכאן שכמו שהנותן לשני דעתו גם על מה שנתן כבר לראשון, הוא עדין במדיר את חברו מנכסיו דעתו גם על מה שכבר הפקיר. עכשיו נלמד את קושיית רבה על פי גרסת הרן. מה טיב רבה? הקשה רבה מברייתא שאומרת אדם בריא שנתן את מקצתן של נכסיו לראשון לאחד מעבדיו, ולאחר מכן נתן את כולן לעבדו השני, הדין הוא שהראשון לא קנה גם לא את עצמו לצאת לחירות, וכל שכן שלא קנה את הנכסים. כיוון שאדון שייר לעצמו מקצת מן הנכסים ולא פירש מה הוא משייר, ייתכן שהתכוון לשייר לעצמו את העבד ולא לשחררו. וכיוון שכך ברור שאין העבד יכול לזכות בנכסים, שהרי מה שקנה העבד קנה רבו, כאמור במסכת פסחים בדף פ"ח עמוד ב'. אבל העבד השני שקיבל את כל הנכסים זכה בעצמו ונשתחרר מעבדותו, שהרי הוא חלק מנכסיו של אדונו, וכיוון שאדונו נתן לו את כל הנכסים ולא שייר כלום, אף הוא עצמו בכלל, וכן זכה להשתעבד בראשון. העבד הראשון שייך לו שאף הוא חלק בנכסי אדונו, שהרי לא קנה את עצמו לצאת לחירות. ומכך שאנחנו אומרים שהעבד השני זכה בכל הנכסים ואף באילו שניתנו לעבד הראשון, אם כן רואים שכוונת האדון לתת גם את מה שנתן כבר, שאם לא כן לא היה זוכה אף בעצמו, מכיוון שזו מתנה רק במקצת נכסים, ושמשיר אותו עצמו. הוא הדין במדיר את חברו מנכסיו דעתו גם על מה שכבר הפקיר. עד פה גרסת הרן בקושיית רבה. מכוח הקושייה הזו חוזרת בה הגמרא וסוברת שאכן גם לדעת רבי יוסי הפקר יוצא מרשות המפקיר אף קודם שזכו בו אחרים. או מעיקר הדין מותר המודר לזכות מן ההפקר, אלא שיש כאן טעם אחר לאסור, אלא אמר רבה. באמת גם רבי יוסי סובר שמעיקר הדין המודר מותר לזכות במה שהפקיר המדיר, והיינו טעמא דרבי יוסי, טעמו של רבי יוסי האוסר על המודר לזכות במה שהפקיר המדיר, גזירה משום המעשה שהיה במתנת בית חורון. במשנה לקמן בדף ממחת עמוד א' מובא מעשה באדם בבית חורון שהיה אביו מודר הנאה ממנו, והיה מדיר מסיע את בנו, ורצה שיוכל אביו להשתתף בסעודה, ולכן אמר לחברו, חצר וסעודה נתונים לך במתנה כדי שיבוא אבא ויוכל. ואמר עלה, אם שלי הם, הרי מוקדשים לשמיים, וטען המדיר שלא התכוון לתת לחברו בשביל שיקדיש. ואמרו חכמים שכל מתנה שאין באפשרותו של המקבל להקדישה אינה מתנה, ואין המודר רשאי ליהנות באופן כזה, כיוון שאין דעתו של הנותן למתנה אלא להערמה. זאת אומרת שאמר המדיר במפורש שהוא מתכוון לתת מתנה לאחר רק כדי שיוכל המודר ליהנות, באופן כזה אינו מתכוון כלל להוציאו מרשותו, ואין המתנה חלה ואסור המודר ליהנות. וכן הדין בהפקר, כשאמר במפורש שכל כוונתו כדי שיוכל המודר ליהנות לא חל להפקר, ומשום כך גזרו לאסור את המודר בענה מן ההפקר אף אם אינו אומר כן במפורש. וכיוון שכך אין מקום לאסור בזה אלא באופן שנדרו קודם להפקרו, שקיים חשש שמה הוא מפקיר רק לצורך המודר, אבל אם קדם הפקרו לנדרו, ודאי שאין כל חשש בזה ולא הפקירו לצורך המודר. מוריי ורבותיי, אחיי וראיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדפינו היומי דף מ"ב במסכת נדרים, עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, להווה אמינא באיזה אופן מדברת המשנה שאומרת ובשביעית אינו יורד לתוך שדהו? שאלה שנייה, להווה אמינא באיזה סברה נחלקו רב ושמואל עם רבי יוחנן וריש לקיש? שאלה שלישית, המדיר את בנו מנכסיו, מדוע הבן מקבל ירושה? שאלה רביעית, המדיר את בנו בחייו ובמותו, האם הבן יורש? שאלה חמישית, כיצד מסבירים למסקנה את רב ושמואל, את רבי יוחנן ואת ריש לקיש? והשאלה האחרונה, על דף מבית, מדוע אסור למודר להיכנס לשדה המדיר בשנת השמיטה? אלה הם השאלות שלנו לשינון לסיכום לחזרות את אשר למדנו היום הזה בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו בדף מ"ב במסכת נדרים. אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי כרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה, עם מפעל המשנה היומית קביעות השתי משניות בכל יום. אוחזים אנו בסדר מועד מסכת שבת פרק ו' משנה ח'. המשנה תדון כעת בעניין חפצים המשמשים סוגים שונים של נכים. אומרת המשנה, קטע מי שנקטע רגלו יוצא בשבת לרשות הרבים בקו שלו, מין דפוס של רגל מעץ שחוקק בו מעט ומניח בתוכו את ראש שוקו, ומותר לצאת בו לרשות הרבים משום שנחשב מנעל, דברי רבי מאיר. ורבי יוסי אוסר על קטע לצאת בקו מאחר שאין הקו נצרך להילוכו, אינו נחשב לו למנעל אלא מסע. ואם יש לו לקו בית קיבול לעשוי לתת בתוכו כיתותים, חתיכות בגדים רכים, להניח עליהם את ראש שוקו, הרי הוא טמא, כלומר ראוי הוא לקבל תומת מגע מדין כלי קיבול. סמוכות שלו משענות אור שנותנים על שוקיו של קטוע שתי רגליו המהלך על שוקיו על ברכיו טמאים תומת מדרס אם הוא זב, משום שהם עשויים לסמיכת גופו ויוצאים בהם בשבת לרשות הרבים, שמאחר שהם נצרכים להילוכו הם נחשבים כתכשיט, ונכנסים בהם בעזרה של בית המקדש, שמכיוון שאין הקטע לובש אותם על ראשי רגליו, אין הם נחשבים מנעל, כיסא של קטע שיבשו ונתכווצו גידי שוקיו, ואפילו על ברכיו אינו יכול להלך אלא מהלך על כיסא הקשור לו מאחוריו, וסמוכות שלו של אותו קטע שעושים לרגליו או לראשי שוקיו התלויים באוויר טמאים תומת מדרס אם זבו, משום שהם עשויים לסמיכת גופו ואין יוצאים בהם הסמוכות בשבת, שמאחר שאינן מונחות על הארץ יש לחוש שמה ייפלו מרגליו ויבוא לטלטלן בידו ברשות הרבים, ואין נכנסים בהם בעזרה משום שהם נחשבות מנעל. אנקטמין, מסווה שלופשים על הפנים להפחיד בו תינוקות דרך שחוק תאורים מלקבל תומה, משום שאינם לא כלי תשמיש ולא תכשיט, ואין יוצאים בהם בשבת משום שהם נחשבים מסע. מסכת שבת פרק ו' משנה ת', המשנה ממשיכה לפרט דברים שמותר לצאת בהם בשבת לרשות הרבים. אומרת המשנה, הבנים הקטנים שיש להם געגועים לאביהם יוצאים בשבת לרשות הרבים בקשרים ברצועה ממנהל של אביהם הקשורה על זרועם, שמאחר שקשרים אלו משמשים כסגולה לריפוי הגעגועים הרם כתכשיט ומותר לצאת בהם לרשות הרבים. ובני מלאכים יוצאים לרשות הרבים בזוגין מין פעמוני זהב קטנים התפורים בבגדם לנוי, וכן כל אדם אפילו עני שבישראל רשאי לצאת לרשות הרבים בזוגין התפורים בבגדו, אלא שדיברו חכמים בהווה, במנהג המצוי שבני מלאכים הם הנוהגים ללבוש זוגין. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום יום שלישי פעמיים כי טוב. י"ב בכסלף תשפ"ג סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את דף מ"ב במסכת נדרים, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר יום רביעי י"ג בכסלף תשפ"ג ונלמד את דף מ"ג במסכת נדרים, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות כבימים ההם בזמן הזה, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה, חילכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.